se njega venim za ovaj.
To. אני רוצה להשלים עוד קצת ענייני אסלאם. דיברנו על זה שבעצם כל זה מתרחש במאה, מה שנקרא שביעית. בהתחלה הוא נמצא על מדינה עד 622, אז הוא עובר ליתרב שהוא באזור של מכה, כלומר במכה הוא היה מ-610 עד 622, ואז הוא חוזר אל מדינה. הוא מגיע לשם עד שהוא מת ונקבר שם ב-632. לא כל כך ניכנס יותר לזה, אבל זה פחות התקופה שבה הדברים מתחילים. את הקעבה, האבן המפורסמת הגדולה, האבן השחורה הזאת שם, היא הייתה כנראה מוקד של עבודה זרה, אבל אחר כך הוא הופך אותה למוקד של הפולחן המוסלמי. יש שלב שבכלל המוקד היה ירושלים, ואחר כך מתנתקים מההקשר היהודי ארץ ישראלי ועוברים לכיוון התפילה. הוא הופך להיות מכה, זה איזשהו שלב בהתפתחות. וגם כמו שאמרתי לכם, שצום, הצום שהוא אחד המצוות שזה שהיה קשור, הוא נקרא אסורה, שהיה קשור ליום הכיפורים, ובהתחלה הוא היה בעשרה בחודש הראשון בשנה המוסלמית, הפך להיות חודש רמדאן. כל הדברים האלה הם איזשהו שינויים והתעצבות של האסלאם בראשית דרכו. חשוב לומר שאתם יודעים שהעולם המוסלמי מתחלק לסונים ולשיעים. המילה שיעה, מה? אז זה מה שאני מסביר, שבעצם כמו כל המחלוקות, כל הכיתות הפילוגים שם, הם שאלה מי היורש המוסמך של מוחמד. והשיעה היא מלשון סיעה, כלומר פלג מסוים, שהמחלוקת המרכזית הייתה האם החליף זה מי החליף, זה שמחליף את התוקף של מוחמד, מי שעומד בסמכות העליונה. וכאן הייתה השאלה, כמובן שקרבת משפחה היא נותנת יתרון במועמדות לתפקיד הזה, והסיעה שטענה לאיזשהו עדיפות זה הייתה סיעתו של עלי, והם שהוא היה אחיין, אני חושב, תכף נבדוק לך את הדבר הזה בצורה יותר מלאה. למוחמד עצמו היו רק בנות, אז אנחנו עוסקים פה בקלאסיקה של אדמורות שמעבירים את זה לחתנים. אבל ובעצם עלי היה הרביעי אחרי שלושת החליפים, אבל אז הוא נרצח 5 שנים אחרי עליתו לשלטון בשנת 661. הוא נרצח על ידי איזשהו קנאי על נקמדה מסוימת, ואז התחיל השלטון של בית אומיה שנמשיך שנים רבות מאוד. אבל בעקבות זה בנו בכורו של עלי, חסן אל חוסן, החליט לצאת למלחמה, ובעצם הוא חשב שהוא היה נכד שלה, אז עלי היה חתן של זה, והוא חשב שחוסן הקטן הזה, חוסן על חוסן, חסן על חוסן, הוא חשב שהוא יוכל לעשות איזושהי מלחמה, והוא חשב שלא ילכו נגדו, ואז נערך הקרב המדהים בקרבלה, זה הביטוי שכולם מדברים עליו, וזה היה למעשה טבח. הצבא האומה השתלט במרימות על הצבא של אל-חוסיין, וטבח כ-70 בני משפחתו של הנביא, כולל את הנכד עצמו. ומכאן ואילך, כל אלה שחושבים שהממשיך האמיתי היה צריך להיות עלי ובנו אל-חוסיין, הם אנשים השיעים, כאשר שחזור הקרב הזה וכל מה שכרוך בו של בקרבלה הוא אחד מהמוטיבים המרכזיים של העניין שלהם. זה חלק, וכיוון שהכל מתחיל מהתבוסה שלהם, אז השיעים הם יותר מדגישים כישלון, בכי, ייסורים, כל הדברים הצובע קצת את הקורבניות, הוא חלק מהתמהיל הדתי שלהם. ובאמת זה הוויכוח הגדול בעולם המוסלמי עד היום, שמסביר גם את המתח בין ערב הסעודית היום לבין איראן. איראן היא נשלטת על ידי שיעים, גם חיזבאללה, לפני שהוא הגיע להישגים מול האויב הגדול שהוא מדינת היהודים, לא היה בדיוק פופולרי בקרב רוב המוסלמים בארץ ובמצרים ובמקומות נוספים, משום שהם היו שיעים, והסונים והשיעים זה יותר מאשר פיצולים שאנחנו מכירים בעולמנו היהודי, אפילו יותר מן פולנים והונגרים, כן. אבל
זה
כמו
קתולים
פרוטסטנטים, גם קתולים פרוטסטנטים פחות, משהו שם באמת הוא טוטלי מאוד, וקצת נשבר בשנים האחרונות בגלל ההישגים של חיזבאללה נגדנו, אבל באופן כללי השיעים היו בתוך העולם הסוני מאוד 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 לא רצויים ולא אוהדים. השיעים הם מיעוט.
מה יש להם נגדנו?
זה שאלה מעניינת, כי ברמה של דתות יחסית יש להם הרבה יותר נגד הנצרות, פחות נגד היהדות. מה? לא יודע מה אתה מתכוון. אני לא יודע להגיד לך. מואחדין זה שם של מייחדים, אלה שמייחדים. זה לא, זה קאט מסוימת בתוך הסונים. זה לא כן, אבל טוב, במרוצת השנים כן היה איזשהו ניסיון תיר, כיוון שהאסלאם הוא דר אל חרב, יש דר אל קוראן ודר אל חרב. העולם המוסלמי, טוב, נתן לך קצת יותר, העולם המוסלמי באופן בסיסי, אחד מהמצוות שלהם זה בכל זאת הפצת הדת, ויש להם איזשהו סוג מסוים כזה או אחר של ג'יהאד. אז מבחינתם יש להם מחויבות להפיץ את האסלאם גם בכוח החרב לכל העולם. יש אבל איזשהו סובלנות כלפי היהודים וחוסר סובלנות כלפי עובדי עבודה זרה כמו הנוצרים. עכשיו, הם מחלקים את העולם לשני אזורים. אזור שבו הקוראן שולט, שזה דר אל קוראן, דר מלשון דיור, כן, משהו, ודר אל חרב, זה האזור שבו צריכה לשלוט החרב כדי להשליט את מה? את הקוראן. עכשיו, השאלה מה קורה בדר אל חרב? מה הכללים, כללי ההתנהגות באזור שבו הקוראן לא שולט? עכשיו, זה לא שבכל המדינות המוסלמיות הקוראן שולט, אבל זה משהו יותר ויותר חזק, שיש יותר ויותר נטיות למדינת הלכה. אחד החידושים שבאמת כן היו באיראן, שהפכה להיות יותר ויותר מדינת הלכה. בסך הכל, המדינות האחרות הערביות שאנחנו מכירים באזור שלנו, לא היו ממש מדינות. כלומר, בכלל המושג מדינה הוא משהו יחסית מודרני לעומת האימפריה העותמנית הטורקית, שהייתה גם כן מוסלמית, והיה לה משפט מוסלמי מאוד מאוד מפותח, שגם הפך להיות משפט אזרחי. אתם כבר לא גדלים תחת העניין הזה, אבל החוק העותמני היה מאוד חלק מהתשתית. כשהבריטים הגיעו לארץ, אז החוק ששלט בארץ היה חוק של הטורקים, חוק עותמני, ככה הוא נקרא. אז הבריטים מצד אחד לא רצו שיהיה וקום, אז הם אימצו אותו, ואחר כך הם חוקקו כל מיני חוקים בריטים. כשנכנס לתוקפו הצהרת העצמאות ונכנס לתוקפו החוק של מדינת ישראל, אז דבר ראשון, לפני שהיה איזשהו ספר חוקים מקורי שלנו, מקורי חוץ מהתורה, כן? שחייב ופרי עבודתה של הרשות המחוקקת הכנסת, אז קודם כל נתנו תוקף לכל החוקים שהיו קיימים, חלקם היו בריטיים וחלקם היו חוקים עותמאניים, למשל חוק החוזים היה עותמאני, חוק נזיקין היה נקודה בריטית מאחת השנים שם, אני כבר לא זוכר, אני לא, אין לי כיס בעניין הזה. בכל אופן, לא היינו כל כך מדינות ערביות, כל המושג של מדינות ערביות הוא יחסית מודרני, התפתחות מאוחרת עם התפוררותה של האימפריה הטורקית העותמנית, ואז התחילו כל מיני מדינות לקום ולצוץ. בדרך כלל כל מדינה כזו היה לה איזושהי אימפריה חיצונית שנתנה לה חסות ועודדה אותה, והיה אזור של מנדט בריטי, היה אזור של מנדט או חצי מנדט צרפתי, השפעה למשל של בלבנון היה השפעה צרפתית מאוד מאוד משמעותית, ולכן כל מיני דברים קרו פה שהמדינות האלה הם לא ממש עם זהות אתנית ברורה, למרות שלאט לאט הדברים האלה קצת יותר ויותר מתפתחים, ולכן ברוב המדינות הללו באמת הזהות המדינית הלאומית היא הרבה פעמים הייתה בנויה על דמותו של המלך או של המנהיג, כן? כמו אם אתם מסתובבים בירדן למשל, אז הכל בנוי, בכל מקום יש תמונה של הנסיך עבדאללה, כן, בכל מקום. לפני כן כל מקום היה תמונה של חוסיין, כמו במדינות קומוניסטיות, יש פולחן מאוד מאוד צנטרליסטיות של פולחן של המנהיג, כך בכל המדינות הערביות היה מאוד תמונות שכל שליט בתקופתו הוא קיבל את הכובד הראוי לו, כן. עכשיו כל העסק הזה קצת משתבש, אבל בהרבה מאוד מדינות, בסוריה, בשאר חפס אל אסד, אבא שלו, בכל מקום הייתה תחת צילו של ה... וכולי. כך זה עבד בהרבה מדינות בעולם, זה לא, בהרבה מדינות של עולם שלישי אין ממש איזשהו מרקם חברתי מאוד חזק, ומה שיש זה עוצמה של מנהיג שמרכז תחתיו את כל מה שרוצים שירכז תחתיו. אבל אז בסופו של דבר כל המדינות הללו היו סוניות, אני רוצה לחזור חזרה אחורה, ושתמיד הוויכוח היה התפצלות. והשאלה מה מעמדם של המוסלמים ומה מחייב אותם כשהם לא חיים תחת מדינות האסלאם, תחת חוקי הקוראן, כי המדינות עצמם לא תמיד היו מדינות עם חוקים אזרחיים מפותחים. גם היום במצרים זה חצי חצי כזה, החוק הדתי הוא לא מה שרצו האחים המוסלמים, כמובן שהחוק הדתי ישתלט לגמרי, אבל זה לא בדיוק קורה ברוב המדינות הערביות. יש גם חוקים אזרחיים, יש איזה מתח בין המערכת החוקית האזרחית למערכת החוקית הדתית, הדברים האלה לא פטורים עד ההתחלה, כן? זה איזשהו מתח שקיים. אני, כיוון שהזכרת נושא של דר אל-חרב, אז תדעו לכם שהנושא הזה מאוד מאוד מעניין, כי מבחינתם אחד הדברים שמאפשר להם באופן בסיסי, מוסלמי צריך לחיות תחת האסלאם, ולכן בעצם אם הוא חי במדינה שאיננה מוסלמית, מה הוא צריך לעשות? להגר ממנה למדינה מוסלמית. זה מה? אז עכשיו צריך למצוא היתרים, למה זה גם אפשרות, או למצוא היתרים, למה איך אפשר לעשות. ופה יש אסכולות שונות בעולם המוסלמי, עד כמה עכשיו מלומדים מוסלמים בארצות הברית שממשיכים לגור בארצות הברית, אז יש להם פרשנות הרבה יותר מתונה לחובה של המוסלמי והיכולת שלו להיות נאמן למדינתו החילונית האזרחית האמריקאית. הם מוצאים לעצמם פתרונות, אבל חלק מהשוטים באיסלאם אונליין שהפניתי אתכם כבר, וקרדאווי ושותפיו, כל אנשים האלה, יש להם פרשנויות הרבה יותר חריפות לגבי היתר שלהם להישאר בארצות הברית, זה משום שהם הולכים לאסלם את כולם חבדניק, זאת אומרת לא חבד, זאת אומרת שליחים, במובן הזה שהם יש להם, כן, שלוחים, הם כאילו יש להם תפקיד, והדרך, הם בדרך, הם לקראת, זה הכל הוראת שעה, והם, אז יש להם... נכון, באירופה יש מקומות שזה הרבה יותר מפחיד בנוכחות שלהם, באנגליה, במערב צרפת, כל מערב אירופה, העסק הזה הוא... מה? רק בשוויץ עוד אין. עוד נראה. בכל אופן... מה? איפה?
בשוויץ.
למה?
אחוז הנקודה שלו
נתן
כך נמוך
ש-90
שנה
כלכלה
קורסת כבר ולא
נשאר. טוב, נחיה ונראה כמו שאומרים. בכל אופן, זה לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי יותר...
מה אמרת לעניין היהודים?
אז היהודים, זה בדיוק הנקודה. הכי מעניין זה מה המעמד שלהם פה בארץ, מה החובה שלהם לגבי... מדינת ישראל, איזה נאמנות יכולה להיות להם. זאת אומרת, בארץ יש מחלוקת גדולה מאוד בעניין הזה בין הפלג הצפוני לפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. כן, השייח ראאד סלאח, מכירים, שמעתם את השם שלו, הוא קיצוני מאוד שאסור שום דבר,
אסור לחיות בארץ,
אסור להגיע. לא, הוא לא כזה, כי אנחנו הנקודה היא שהטענה שלו שבעצם אנחנו עזרים פה. זאת אומרת, הוא נייטיב, הוא נולד פה, וכיוון שהשלטון בא ומשיג את גבולו, אז הוא לא חייב להגר מפה, אבל הוא לא יכול בשום אופן לקבל את השלטון בצורה משמעותית. הפלג הדרומי שעומד בראשו, איך, לא, אבן סרסור הוא חבר כנסת שלהם, אבל בראשו עומד השייח, נו, הוא קצת לא 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 הוא איש נעים, הייתי איתו באחד הוויכוחים, נימר דרוויש, איך קוראים לו? מה? עבדאללה נימר דרוויש. הוא הרבה יותר מתון, הוא מוכן לקבל את הצורך להיות נאמן למדינה. יש לו רק תנאי אחד, זה כשאנחנו נהיה רוב אז לא נצטרך. אז כל זמן שאנחנו מיעוט, המיעוט חייב לקבל את ה... אבל כשאנחנו, אינשאללה, כמו שהוא יגיד, נהיה הרוב פה במדינה, אז נשנה את כל העסק. וזה... יש מה? מה אתה אומר? טוב, תבינו שהיה להם תחושה לפעמים, היה להם תחושה מעניינת מאוד שם על הסוס, מבחינה דמוגרפית. העסק הזה לאט לאט די ברור להם שהם כבר לא. הילודה אצלהם ירדה בצורה משמעותית, עדיין גדולה מהציבור הכללי הישראלי, אבל קטנה בהמון מהציבור הדתי והחרדי בארץ. העסק הזה, מבחינת סטטיסטיקות, אנחנו לא מודעים לזה, אבל הסטטיסטיקות האלה מאוד מאוד משמעותיות. מבחינת, נניח, אחוז הילדים היהודים שפוטנציאל גיוס, בוא נקרא את זה ככה, בסדר? יש היום בכיתה א' פחות מ-50% ילדים ישראלים שהם פוטנציאל גיוס, כי השאר זה או ערבים או חרדים. ביחס של שני שליש ושליש. מה?
בנות דתיות נחשבות פוטנציאל גיוס?
זה משתנה. אבל הבנת. זה פולמוס אחר. פוטנציאל פולמוס. לא, 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 לא הוצאתי בנות. אני דיברתי מגזרים. באופן כללי, כיתות שנפתחות במגזר החרדי והערבי הן יותר גדולות מאשר במגזר הממלכתי דתי והממלכתי. מה? לא, עכשיו, בתוך ה-50% האלה, שני שליש הם חרדים ורק שליש הם ערבים. זאת אומרת, היחס הוא שישית, שליש ו... מה, אין שאלה מה זה גרוע. אבל... כן. אתה, זה לא מצחיק. אחת הסיבות שיש... אחת הסיבות שהגידול המשמעותי מאוד של האוכלוסייה החרדית יותר מהדתית והחילונית והערבית אפילו, זה שגיל הנישואים בחברה החרדית הוא מאוד נמוך. זאת אומרת, בסופו של דבר, בזמן שאצלנו יש 3 דורות, אצלהם יש 4 דורות. זאת אומרת, המציאות היא שאנשים בגיל 80 יש להם נינים לא קטנים, היא הרבה יותר מצויה בעולם החרדי מאשר בעולם הכללי. אז היום אנשים יש להם נינים, אבל הם קטנים, בגיל 80 נניח. בעולם החרדי אתה בן 80, יש לך נין שמתחתן. אז לא פלא שהרב אליושי והרב עבד יוסף, יש להם בני נינים ש... העסק הזה...
בייחוד שזה...
לא, אני אספר איך זה... אשתי קיבלה מהמשפחה של אמא שלה, מה שנקרא ספר יוחסין כזה, של חמולת פויכטוונגר. יש פה עוד מישהו שמופיע שם בספר, אתה לא מופיע. לא, אנחנו קרובים קצת, אבא שלו בן דוד שלי, אבל זה מצד אשתי. אז אני מדפדף בספר הזה ואני רואה קרובי משפחה שכן קרובים למשפחת שלזינגר. אני רואה שם אנשים שאני מכיר את השמות שלהם וכל מיני, ואני רואה כמה דפים יש למשפחה הזאת של דוד של אמא שלי. כמה דפים יש לחמולה שלו, זה 28-29 דפים, וכמה יש לאותו, באותו מצד אשתי, כן? 4 דפים. אז לא רק שיש להם 9 ו-10 ילדים בממוצע, אלא כל דור שם הוא הרבה יותר זריז, כי אנשים בגיל 18, 19, 20, זהו. זה הגיל שבו מתחתנים. אם אתם מחליטים לעשות עד גיל לא משנה מה להתחתן, אז כל העסק הזה משתבש כבר, כל הזריזות הזו. אז טוב. לא, זה בכלל, אין צורך בזה. טוב. אז כפי שאמרתי, בואו נחזור לענייננו. אני רוצה לגמור עם זה. דיברנו על 5 המצוות, דיברנו על 5 המצוות, אתם זוכרים, דיברנו על 5 המצוות היסוד, תפילה. מה? הם לא מתפלים לאבן, הם מקיפים את האבן. האבן היא מוקד של... הרעיון היא שבעבר היא הייתה משמשת עבודה זרה ותיארו אותה. יש פולחן שלם סביב, ממוקד שם, זה לא סביב האבן. אין שם עבודה זרה מצד עצמה, כי הם מאוד מאוד שוללים עבודה זרה. אז האבן הזאת היא לא ממש קדושה, היא איזשהו מוקד של התגלות. עכשיו, יש להם תפילה. התפילה שלהם, אמרתי, בציבור זה רק בימי שישי. התפילה היא ניתנת להתפלל בכל מקום, רק יש צורך בנקיות. זה נושא מאוד מאוד מרכזי, צריך לשטוף ידיים ורגליים לפני כל תפילה. קידוש ידיים ורגליים, ממש ככה. וההשתחוויה. דברים מאוד מרתקים בעניין הזה זה שמה הדין אם אתה דילגת על תפילה, אז יש להם תפילת תשלומין. כן, אני ברצינות, זאת אומרת, זה לא והנוסח הוא מאוד מאוד בסיסי. יש הרבה מאוד השתחוויות שתפקידם, וזה נקודה מאוד מאוד מרכזית, להביע את תפסות האדם ואת קנייתו המוחלטת לאל. זאת אומרת, משהו מאוד עקרוני בתנועה הזאת שאתה משתחווה וקורע ואתה מבטל את עצמך ואתה על הפנים, על האדמה, וכאילו המקום שלך והמוסלים זה מי שמשלים את נפשו אל האל וקנוע בצורה מלאה. זאת אומרת, הנושא הזה של ביטויי קניעה של האדם בפני האל מאוד 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 מרכזיים באסלאם. ואני כן אומר לכם שבמידה מסוימת, כשבחובות הלבבות כתוב שער הקניעה, יש שער שעוסק בקניעה, המילה הזאת היא מילה שהיא מילה דתית בהקשר המוסלמי, ומופיעה בקונטקסט הזה אצלנו כמובן, ובוודאי שהמקורות שהוא יביא הם יהיו מקורות יהודיים. אבל אני אומר, המנגינה היא מנגינה של השפעה של העולם הדתי המוסלמי. אני רוצה שתבינו, אני עכשיו אומר משהו קצת, אבל אני לא יכול לא להגיד, ואני רק רוצה שתקלטו את זה. סולובייצ'יק מאוד חוגג את זה שהרמב״ם, לעומת הרמב״ן, סובר שתפילות הן דאורייתא. יש מצוות הזה לעובדו בכל אופכם, זו עבודה שבלב. הרמב״ן חולק עליו שלא רק בזמן מצוקה, יש מצוות דאורייתא להתפלל, כל שאר התפילות הן לא מדאורייתא. ואני חושב לעצמי שכשיהודי חי עם איזשהו טענות כנגד הרליגיוזיות של הדת שלו, והמוסלמים רואים את עצמם עדיפים עלינו בכל פרמטר, והם יש להם לא רק 3 תפילות ביום, יש להם מה? 5 תפילות ביום, וכולם עקרונות הדת. אז אם הרמב״ם בסופו של דבר מוצא דרך לראות שגם התפילה אצלנו היא מעקרונות הדת, היא מצוות עשה דאורייתא, אז אני לא מרגיש שזה פלא, אתם מבינים? זאת אומרת, יש פה איזשהו הדהוד לא ישיר, אבל לא יעלה על הדת שהעולם הדתי שלנו יהיה מרוחק מהעולם הדתי של הדת השלטת מסביבתנו. זאת אומרת, יש משהו שמה זה דת ומה זה דתיות, אתה גם רואה מסביב ממה שקורה לך. עכשיו, אם רמב"ן חי בהקשר נוצרי והוא צריך להתפלמס עם כל הנוצרים, אז כל ההקשר הוא אחר לגמרי, הלחץ הוא אחר והמקום הוא אחר, ואז היכולת להכריע בדברים היא גם כן סובלת הידודים שונים. שנייה אחת, הדבר המרתק בעניין הזה, ורבי אברהם בן הרמב"ם מודל לזה, שרבי אברהם בן הרמב"ם מאוד שיבח ואפילו אימץ את נוהגי ההכנה לתפילה של המוסלמים. כל הנושא הזה של נקיות לפני התפילה זה נושא שרבי אברהם בן הרמב"ם מזכיר, והוא מזכיר שיש לזה שורשים בחסידות האסלאמית. תזכרו, אנחנו עוסקים ברמב"ם, ורבי אברהם בן הרמב"ם, אין מתח פוליטי בין המוסלמים לבין היהודים. אדרבה, היהודים מרגישים די נינוחים בחסות של המוסלמים. זה לא שהמוסלמים לא היו מנובלים. יש מספיק, לא, לא, יש הרבה מקומות והרבה רדיפות והרבה, המיתוס הזה שהיהודים חיו תחת האסלאם בשקט ושלווה, זה לא כל כך מדויק, היו הרבה מאוד פגיעות, אבל נכון שהם לא יכולים להתחרות בהיטלר ימח שמו. בסדר, זה לא נותן להם צלש כזה גדול. כן, ברור קטסטרופליות של היטלר הם בממדים אחרים. בכל אופן,
הרב, כמה אפשר להגיד שאם הרמב"ן היה חי בארצות האסלאם הוא היה פוסק אחר?
מה אכפת לי להגיד, אבל עד כמה יש בזה? אני רק אומר הפוך, אני אומר ישר, אני לא יודע להגיד לך. רוב הדברים של הראשונים הם לא מסורה, רוב הדברים זה לא רלוונטי, זה לא משנה. אני רוצה להגיד לך שכשאני קורא את זה ואני יודע את ההקשר ויודע מה קורה בעולם המוסלמי מסביב, קשה לי לא להצביע על איזשהו הדהוד. כמובן שאני אומר הבי, דברי הבי זה דברי מחקר בכלל, אסור להקשיב לי, אבל הבעיה היא כזו שהדברים האלה כשאתה פוגש אותם אז אתה רואה אותם, אתה רואה, אני רואה, אתה לא רואה, לא צריך. בכל אופן, אני לא מוכיח, אני לא מתעקש.
לא,
אני מתעקש, לא מתעקש. אז די, אז עצרנו.
השאלה איפה
הגבול? כל אחד שם את הגבול איפה שמתאים לו. אני משל עכשיו שם את הגבול, לא להתעסק עם שאלה. אני הזכרתי את הצום, הזכרתי את העלייה לרגל. אני לא אכנס עכשיו לכל הריטואלים שקיימים בעלייה לרגל, שם כל מיני דברים מרתקים מאוד בעניין הזה, כולל גילוח מלא של כל השיער כדי להיטהר ולהרגיש בן אדם להיוולד מחדש. יש ריצות מטורפות שם בין כמה ערים, משחזרים כאילו דברים שקשורים לעקדה, כל מיני דברים, ולזרוק אבנים, כן, וכולי. אני רוצה, אני לא, באמת, אני לא, בשבוע הבא אנחנו צריכים קצת להיות יידישקייט. אז אני רוצה לקרוא לכם לסיכום משהו מאוד מעניין. האמת היא שזה, זה, טוב, בקיצור, אני, אתם יודעים שיש עלייה בשנים האחרונות בעולם בכלל של מה שנקרא פונדומנטליזם. שמעתם על הדבר הזה? פונדומנטליזם, זה כינוי סוציולוגי לתופעה שקיימת בהרבה דתות. הביטוי הראשוני לזה זה דווקא אצל הנוצרים, איזשהו רצון לחזור לשורשים ולדברים הכי בסיסיים, ושכוללים הרבה פעמים איזשהו מקום להחזיר את הגלגל אחורה, מעבר תקופת ההשכלה, לבטל, לעשות undo לכל הרציונליזציות ולכל ההישגים של המדע ושל הקדמה, ולחזור לאמונות בפשטותן ובטבעיותן. אתם מכירים את האנשים כאלה? מה? אתה
רוח מחשב.
לא, רק לדברים הטובים כמובן. אבל יש את זה בנצרות, יש את זה באסלאם, ומי שחושב שאין את זה ביהדות, אני לא יודע איפה הוא חי. אבל אבל יש את זה גם באסלאם, איזושהי תפיסה של ייאוש מהמודרנה, כמו שאמרתי לכם, המודרנה היא במידה רבה משיחיות שקר, אין ספק שלהרבה מדינות בעולם השלישי חשבו שהמודרנה תגאל אותם מסוריהם, אבל המודרנה לא בדיוק הופכת את החיים של כולם פשוטים. אני רוצה להזכיר עוד משהו שחשוב לעניין הזה, עד לפני 200 שנה אף אחד לא חשב שהעולם הזה הוא מציאה כזו גדולה. אנשים היה ברור להם שהעולם הזה זה די על הפנים, ובעצם רוב האנשים חיו עם איזושהי ציפייה רצינית מאוד לחיי הנצח. עם פרוץ ההשכלה וכל העולם הזה, פתאום העולם הזה הפך להיות קצת יותר אופציה רצינית למימוש כזה או אחר של החיים. עולמך תראה בחייך. וככל שהעולם הזה נראה קצת יותר ידידותי למשתמש, אז אנשים חשבו שבאמת העולם הזה הוא שווה משהו. אז מי שזה הולך לו זה בסדר, אבל כיוון שבהרבה מקומות בעולם, במיוחד בעולם השלישי, עדיין העולם הזה הוא לא כזה אטרקטיבי, אז אתם מבינים שכשהעולם הזה הוא לא אטרקטיבי, האלטרנטיבה של משהו שהוא מעבר לעולם הזה הופכת להיות יותר אטרקטיבי. זה ברור לכם השיקולים האלה. זאת אומרת, מבחינה סוציולוגית, השיקולים האלה הם משחקים תפקיד, לא שהם משכנעים מבחינה אינטלקטואלית, אבל הם תקפים, עובדה. גם אצל חלק מהיהודים, לא יודע ביהדות, היהדות זה דבר מעניין, אבל אצל חלק מהיהודים אין לי ספק שמה שתרם לא מעט, יש פסקה ברבי נחמן, שהוא אומר משהו בסגנון, הרי יש לנו את זה בכל סמארטפון, רבי נחמן, נכון? הוא אומר שענה ואמר רבנו, לא תהילים. ליקוטי מוהר"ן, כן. אפשר לעשות ענה ואמר רבנו? בוא נראה.
חלק ב',
ריש וב.
מה, זה בחסידות?
לא, לא חסידות, בשונות. לא קובב, ריש וב, ריש זין. בקיצור, הוא אומר ככה, אנשים אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא. אז הוא אומר ככה, עולם הבא, אנחנו מאמינים שיש עולם הבא.
הוא
אומר ככה, קודם כל, הוא אומר, תראו, אף אחד אין לו את כל התאוות שהוא רוצה. העולם הזה הוא ממש זוועה. אל תחשבו שאנשים מרוצים מחייהם. גם האשרים הכי גדולים, אין להם ממש את מה שהם רוצים. אדם תמיד, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, ואף אחד לא את הדברים האלה. שנייה אחת. והוא אומר בצורה מאוד ברורה ש... בסוף הוא אומר ככה, פחות או יותר, מה? מה כתוב? מה? כן, כן, תראו, תקרא, יופי, נהדר.
דיבר לנו כמה פעמים, במניין איסורי עולם הזה, שכל בני העולם, כולם עליהם איסורים, אין גם אחד שיהיה לעולם הזה, ואפילו השירים הגדולים, אפילו השרים, אין להם שום עולם הזה. וכל ימיהם כעס ומחובות וכולם עניינים את
הרדות. תקשיבו.
מעצבות תאגון הלכה, תמיד, וכל אחד יש לו איסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל הגדרים והשרים, שתהיה להכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד עניינים איסורים ודאגות תמיד. וזה ברור להדוע, לכל מי שהוכיח קצת בהם, דרכיהם, כמה בהם דיברנו בזה. אנו רואים בינינו כל זאת, ואפילו מי שנדע אליו שיש לו העולם הזה בשלמות, ויש לו כל התלמים. עושר מכסים, מכבוד, והום רב, והרמנים גדולים, וחלים נפלאים, והרשיתים, סגולת מלכים, וכו'. אם הסתכלו בו היטב, הוא גם כן מלא כעס ומחובות הרבה תמיד, בכמה מיני אופנים מעניינים. כנראה רכוש, ואין צריך לבאר זאת למי שיש לו מוח,
קודקודו.
מסתכל קצת בהם, באמת, וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, כל עניו כעס ומחובות וכולי, הוא כתיב, עדיין אמר לבד, צער עניין וצבא עורג. וזה כולל מי אדם שבעולם קטן ועד גדול, כולם נולדו לעמל ומנעים עודת ויסורים, ואין שום מצב ותחבולה להנצל מעמל דאגון הזה. אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה, אדם נעמל לבד, אשרי מי שעמלו בתורה היינו מאחר שכל אדם נולד בעמל, ואי אפשר למלט לזה בשום אופן, אפילו אם יהיה כל חללי דאלנו בוודאי, יהיה לו עמל ויסורים ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו, שיהפוך העמל לעמל את התורה, אשר בשביל זה הנולד, שיעמול בתורה ועד אשרי לו,
שנייה. אז קודם כל מה הוא אומר? אין עולם הזה, כל מי שיש לו עולם הזה, זה לא נכון, כולם יש להם איסורים, טה-טה-טה-טה-טה. טוב. ענה ואמר רבינו, עכשיו תקשיבו. הנה הכל אומרים שיש עולם הזה ו...
עולם הבא.
עכשיו מה הוא אומר?
הנה עולם הבא, אנו מאמינים שיש עולם הבא.
עולם הבא, אנחנו מאמינים שיש עולם הבא. אפשר יש גם עולם הזה באיזשהו מקום, כי כאן זה גיהנום. תקרא. זה הלשון שלו, נכון? תקרא אתה. אפשר, לא, איך אתה קורא אפשר? אפשר. אוקיי, בסדר, אפשר, פה זה גיהנום. עולם הזה, יש אולי באיזשהו עולם גם כן. הבנתם את ה...
ואמר שנמצא שום עולם הזה.
ואין נמצא שום עולם הזה כלל, אתם מבינים? אוי. בקיצור, אז בשלוש הדתות המונותאיסטיות יש שבעה לשורשים. בקיצור, מה זה, יש ובצורה פשטנית קלנית מאוד נקראת גישה פונדומנטליסטית. אני קורא מתוך ספרה של פרופסור חווה לצור, סיאפה, שתהיה מומחית רצינית מאוד לאסלאם. היא מדברת על המודרניזם של האסלאם במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אבל הוא חוזרת עכשיו לפונדומנטליזם במצרים. זרמים כן, אז מה הם? זה חזרה מילוטי על המקורות המתעלמת כל רבדי הספרות הדתית שנוסרו בימי הביניים זמן החדש. לא לפני הרבה זמן, תכף, בואו נקרא עד הסוף, בסדר? זרמים פונדומנטליסטיים כאלה פורחים היום גם בכניסות נוצרות השונות, אך הם חסרים את הממד הפוליטי העלים של תנועות מקבילות שקמו באסלאם וגם ביהדות. אולם בטרם נזכיר ממד פוליטי זה, נביא דוגמה אחת לפרשנות פשטנית פונדומנטליסטית לקוראן. איך מפרשים את הקוראן? אני מודה שאני מקריא לכם את זה, כי אני חושב שאני לא נעים לי לדבר על תופעות דומות ביהדות בצורה ישירה, אז אני מעדיף לדבר בצורה הזו, אבל... הקוראן מזכיר לעתים קרואות למדי את הדין, ג'ין, שדים ורוחות. הוא מדבר עליהם במידת מה של הרחבה. כבר בימי הביניים יהיו חכמי דת כמו אל-חזאלי, שהזכרתי לכם בהשפעה על זה, שדיברו על אשר טען כי לג'ין כמו גם למלכים הסטן אין קיום פיזי עצמאי ואינם אלה סמלים לצרינו הטובים או הרעים. נכון? גם יש חכמים יהודים שדיברו על כך שאין שדים ורוחות, אתם יודעים, נכון? אחרים, כמו השייח שלטות, שהוא היה אחד מראשי אל-אזהר, שזה האוניברסיטה הגדולה האסלאמית במצרים, באמצע המאה ה-20, לא הרחיקו לכת כמותו, השייח שלטות הסתפק באמירה שפסוקי הקוראן מחייבים להאמין בקיומם של הג'ין, אם כי איש איננו יודע להסביר את מהותם. אך העיסוק בהם, פרטי חיים מעשיהם הוא מעשה הבל שאך טיפשים מתפסים לו. הוא גם טען, שלטות, בזמן המודרניזם, שדיונים שחכמי הדת נעלו בעיניים על אפשרות של נישואים עם הג'ין, או ירושה מהם, ויש שוטים על העניינים האלה, היו רק בבחינת תרגילי פלפול של חכמי ההלכה מבקשים לחדד את שכלם, מבחינת דרוש וקבל וכו'. מודרניסטים אחרים ניסו לפרש את הדרך אפולוגטית את פסוקי הקוראן על הג'ין, וטענו שהם מרמזים על החיידקים שנתגלו במדע המודרני. הנה, לעומת כל אלה, תובעת הפרשנות הפונדומנטליסטית לחזור ולקבל את האמונה בשדים ורוחות כפשוטם מילולית, ואף נכנסת לדיונים ארוכים מפורטים על מהותם של הג'ין אורחות חייהם וכיוצא בזה. כך למשל, אחד אשר הדרשנים הפונדומנטליסטים מצרים כיום, מוחמד מוטוואלי אל-שערעווי, הנערץ במצרים כמו גם מחוץ לגבולותיה, חוזר ומקבל את הדברים כפשוטם ממש, ומתאר לנו בפרטי פרטים את גופם של הג'ין, את אור חייהם, תומך באפשרות של נישואים איתם, אם מישהו יכול לקבל שידוך טוב, לימודים מהם, ירושה מהם וכיוצא באלה. עכשיו תקשיבו טוב, באחת מדרשותיו אף הרחיק לכת, ושילב את מושגי המדע המערבי באומנותו בשדים ורוחות, בכך שטען שברבות הימים ובחסדי האל יומצא על ידי המדענים מכשיר מיוחד שבעזרתו נוכל לראות שדים ורוחות כשם שהמיקרוסקופ גיללנו את מהותם של החיידקים. אין לי יותר מה להוסיף, אבל ועכשיו תגידו שאין דמיון בין דברים שקורים באסלאם לבין דברים שקורים ביהדות. הדברים שלא פיתחנו אותם, הזכרתי אותם ממש בקצרה, ואני פשוט לא רוצה להקדיש לזה עוד יותר זמן, זה הנושא הזה של האסלאם כדת הלכה, המשמעות של דת הלכה, יש בזה משהו מאוד מאוד מייצב, ואני רוצה להגיד לכם שהרבה מאוד דברים, אם מכירים יותר את האסלאם, כלומר, אם לא מכירים את האסלאם, אז לא רואים שיש השפעה על היהדות. וזה שיטה בדוקה דרך אגב, כדי לא לראות כל מיני תופעות, זה לא לדעת. ויש נועה, אם כן מכירים, קשה שלא לראות שחלקים של סדרנות וכל מיני תכונות שהשפיעו בצורה חיובית על הרבה התפתחויות אצלנו, ברוך השם, כמו שהשפה היוונית נכנסה בצורות כאלה ואחרות לתוך עולמנו והשאירה אותו, אז גם פה יש דברים, אבל כל דבר עבר גיור כהלכה, לא צריך לדאוג. אבל ברמה העקרונית יש רצף, ולא יכול להיות שלא יהיה רצף, כי אנחנו חלק מאיתנו בני אדם.
זה שאנחנו
חזרנו לשדים
ברוחות 200 שנה לפני.
אנחנו לא, אני חושב שאנחנו עדיין לא במשדים ברוחות.
לא, החסידות אני מתכוון.
תבוא עדיין שיעור של יום חיים
ברוך. אני אקדים את זה, רוצה להקדים.
כן.
נשמח. טוב, בסדר, לא להבין. טוב, נשים פתק בירה.
זה 5-4. לא, לא, לא.
الله اكبر الله
الله ما